אנחנו פה במאמר הזה רוצים להסביר מה זה שבת, מה המשמעות שבשבת כתוב שיש עליית העולמות. זה הנושא של המאמר. עם זה הוא פתח בשאלה איך שייך לומר בכלל בשבת עליית העולמות, הרי מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז מה בכלל שייך להגיד עליית העולמות? כדי להבין את זה הוא אמר, בואו נדבר על נושא של עליית הנשמות. אחרי שנבין היטב את נושא עליית הנשמות, נוכל לחזור לעליית העולמות. אז דיברנו על כך שהנשמות הם מאוד גבוהים יחסית לכל שאר הבריאה. כל שאר הבריאה, כמו המלאכים או בכלל כל הנבראים, נבראו בדיבור אלוקי. לעומת זאת, הנשמות קשורים למחשבה האלוקית. הסברנו שכל מה שנברא בדיבור הוא אפסי, הוא לא תופס מקום. כמו שבמשל האדם, כשאתה מדבר דיבור, אז הדיבור הוא אפסי, מילה שיוצאים מהפה, או אפילו 1,000 מילים, לעומת הכוח הפוטנציאלי שלו לדבר, אז המילים הם אפסיים, לכן הבריאה שנבראה מדיבור היא אפסית. הוא שאל, הרי גם לכאורה על פי החשבון הזה, גם מה שנברא במחשבה זה אותו רעיון, הרי היכולת לאדם לחשוב מחשבות זה גם אינסוף, או במילא מה הערך של מחשבה אחת שהוא אפסית. אז בדיוק בכל זאת יש הבדל בין הדיבור למחשבה, כי הדיבור נקרא לבוש שלפעמים אתה לובש אותו ולפעמים לא, כמו שאומרים עת לדבר ועת לחשות. לעומת זאת מחשבה זה לבוש התמידי, לבוש הצמוד שנמצא תמיד, ומילא הנשמות שמקורם במחשבה הם מחוברים וצמודים לאלוקות כל הזמן, ומכיוון שהם צמודים כל הזמן אז הם כל הזמן מאוחדים עם השורש. אז אם הם כל הזמן מאוחדים עם השורש, אז למה הם ירדו למטה? זה אמרנו, הם ירדו למטה מכיוון שצריך שהירידה הזו תביא לעלייה. ואת זה עצמו צריך להבין, מה פירוש הירידה תביא לעלייה? הרי הם באים מלמעלה, הם באים משורש מאוד עליון, מה שאנחנו נגיד על זה עלייה. זה סיכום של מה שלמדנו בפרק הראשון. נתחיל את הפרק השני. עכשיו בפרק הזה נדבר בהרחבה לתאר את מעלת הנשמות כפי שהם למעלה, ונתאר את ההשגות של הנשמות כפי שהם למעלה, ונבין בסופו של תהליך שכל ההשגות של הנשמות למעלה לא מתחיל לגעת בקצה קצהו של הקשר האמיתי לבורא, והקשר האמיתי הזה יכול בסופו של דבר להיות רק כשהם ירדו פה למטה. לכן היה שווה כל הירידה, והירידה הזו היא צורך עלייה. זה כיוון הדברים, נתחיל ללמוד את זה מבפנים. אנחנו בפרק ב'. עניין העלייה, כדי להבין את העלייה של הנשמות, שדווקא כשהם ירדו לעולם הזה, זה בעצם מביא אותם לעלייה האמיתית. איך נבין את זה? יובן על פי מאמר, נבין את זה על פי מה שאנחנו אומרים בתפילה, בורא קדושים, השתבח שמך לעד. הקדוש ברוך הוא בורא קדושים, והקדושים הללו משיגים ששמך של הבורא הוא משובח לעד. מי הם הקדושים האלה שעליהם מדובר כאן? אז הוא אומר כי הנשמות נקראים קדושים. כשאומרים פה קדושים, הכוונה היא לנשמות. כמו שאומרים ב-18, אומרים את זה כל יום בברכה השלישית ב-18, וקדושים בכל יום יעללוך סלע. גם פה אותו דבר, מי זה קדושים? זה הנשמות. והם מעללים את הבורא באופן תמידי ונצחי סלע.
הנשמות למעלה.
הנשמות למעלה, כן. דקאי על הנשמות. וסדר הדברים ב-18 הוא כזה שלפני כן אנחנו מדברים על המלאכים, ולאחר מכן מדברים על הנשמות. ופה אנחנו נראה מה ההבדל בין הנשמות למלאכים. דיינו, מה מעלת הנשמות על המלאכים בעניין הזה של היעללוך. זה אומר כך. שמתחילה, לפני שאנחנו אומרים אתה קדוש ושמך קדוש, ולפני שאנחנו אומרים בו, את העניין הזה שקדושים בכל יום יעללוך סלע, לפני זה אומרים סדר קדושה של המלאכים. לפני זה אנחנו אומרים מה המלאכים אומרים, מה מתארים שם, איך שאומרים קדוש, ברוך, ימלוך. ואחר כך אומרים עוד, אחרי שמסיימים לומר את המעלה של המלאכים ואת השבח של המלאכים, אז אנחנו מוסיפים וקדושים בכל יום יעללוך סלע. מי הם הקדושים האלה? זה הנשמות. ואומרים כסדר מלמטה למעלה. בתפילה אנחנו מתחילים קודם כל מהמלאכים שהם נמוכים יותר יחסית לנשמות, ואז אנחנו עוברים לדבר על הנשמות. מה נקודת ההבדל בין המלאכים לנשמות? זאת אומרת ככה, תחילה קדושת המלאכים. מה המינוס של המלאכים לעומת הנשמות? שהמלאכים יש להם גוף. המלאכים יש להם גוף, המלאכים הם מוגבלים. אז כמובן שהגוף שלהם הוא לא פיזי, הוא לא גשמי, הוא גוף רוחני, אבל איך שלא נתאר ונסביר, אבל מביאים מקורות מהפסוקים שיש להם גוף, גם אם זה גוף רוחני, גוף רוחני. כמו שכתוב בדניאל, סימן י', הנביא דניאל אומר, וגביעתו, גביעתו הכוונה היא הגוף שלו, של המלאך, כתרשיש. אז הוא מתאר את הגוף שלו, כבר לא משנה כל כך מה בדיוק את ההגדרה של התיאור, אבל עצם הדבר שאומרים, יש לו גוף, הוא כזה וכזה, זה כבר אומר, יש לו איזה גוף. הוא כתיב, דוד המלך אומר בתהילים, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לו עת. אז שוב אנחנו מתארים שהמלאך, מה ההגדרה של הגוף שלו? רוח, אש. כמובן זה לא רוח קשמית שאנחנו מכירים, ולא אש שאנחנו רואים, כי אחרת היינו גם רואים את המלאך. אבל זה איזושהי הגדרה שיש לה איזשהו תואר. ולכן, כיוון שהמלאכים יש להם גוף, גם אם הוא גוף רוחני, המלאכים תופסים מקום, לכן תופסים שטח. לא שטח המוכר לנו, לא שטח שנמדט בסנטימטרים, אבל הגמרא בכל אופן מתארת את השטח שלהם באיזשהו תואר. אז גם אם זה תואר רק כמשל, וזה משהו מאוד עוצמתי, אבל עצם הדבר שאפשר לתאר אותו ולהגדיר אותו באיזשהו, אפילו כמשל, זה מראה שיש להם איזשהו מקום. למשל, מה כתוב בגמרא? שיש מלאך גדול, מלאך תק שנה. כתוב בגמרא שיש מלאך כזה גדול, שהגודל שלו הוא קצה, מקצה לקצה, זה מלאך של 500 שנה. כמובן שזה בדרך משל, אבל עצם ההגדרה מכניסה אותו לתבנית. או למשל כתוב, יש מלאך בשליש עולם. יש מלאך שהגודל שלו זה שליש של כל העולם. שוב זה מראה שהמלאך יש לו איזשהו גבול. זה, אוקיי, יותר קטן, יותר גדול, אבל זה לא בגדרים שלנו. ואיינו, הגוף שלהם גדול כל כך, שהוא בבחינת מקום. גוף ענק, אבל הוא בבחינת מקום. ומאחר שמבחינת מקום, כיוון שהמלאך הוא כזה שיש אפשרות להגדיר עליו את המושגים של מקום, במילא יש גם הרי הם גם כמבחינת זמן. אז חייב להיות גם כן שהם מוגבלים בזמן. כי הכלל אומר שהמקום והזמן, שניהם הם נבראים בבחינה אחת. מקום וזמן הם הולכים ביחד. אז גם אם המקום יהיה רוחני והזמן יהיה רוחני, אבל עצם ההגדרה היא משותפת. אז המלאכים, כשהם מעללים את הקדוש ברוך הוא, לא כתוב עליהם כמו על הנשמות, סלע. סלע זה אומר בלי הפסק. סלע זה אומר, כן. סלע זה אומר בלי הפסק. סלע זה אומר בלי גבול. אז על הנשמות אנחנו נגיד סלע. על המלאכים לא נגיד סלע. למלאכים אנחנו נאמר שהשבח שלהם הוא בזמנים מסוימים. כמו שאנחנו מכירים את הסיפור שהמלאך אמר לשר של עשיו, אמר ליעקב אבינו בבוקר, שלחייני כי עלה השחר, אני צריך עכשיו להלל את השם. זאת אומרת, יש אצלו מצב, עכשיו אני מעלל, עכשיו אני לא מעלל, הוא מוגבל, כי המהות שלו מוגבלת, אז גם הוא מוגבל בזמן. ולכן יש להם עת קבוע לומר שירה. יש זמן, הם אומרים שירה, מתי המלאך הזה אומר שירה, מתי זה אומר שירה, וכן הלאה. זה מלאכים. זאת אומרת, מלאכים במהות שלהם הם מוגבלים. מה שאין כן, הנשמות, אין להם בחינת זמן ומקום. הנשמות אין להם גבול, אין להם זמן. הם מופשטים מכל ההגדרות שאנחנו מכירים על המלאכים. למה? לפי שמבחינת קדושים. קדוש זה מובדל. הם מובדלים מכל תואר. אז במילא כשאומרים הוא קדושים בכל יום יללו חסלע, מי הם הקדושים הללו? הנשמות. קדוש היינו, כשאומרים קדוש, מה הכוונה, מה הפירוש המילה קדוש? מובדל. שהנשמה כמו שהיא למעלה הם מובדלים מבחינת גוף לגמרי ואינה מבחינת מקום. נשמה כפי שהיא נמצאת בעליונים לא דומה למלאכים. מלאכים הם מוגבלים והנשמות לא. אם הם לא מוגבלים במקום, אם לא שייך לתאר את המלאך בשום תואר של מקום, אז ולכן אינם גם כן מבחינת זמן. ומילא גם מובן שהמלאך לא שייך לומר יש לו זמן, סליחה לנשמה, לא שייך לומר לנשמה יש לו זמן שהוא אומר שירה. אם הוא היה נכנס לתבנית של מקום, הוא היה גם נכנס לתבנית של זמן. אבל הוא לא בגדר מקום, אז הוא גם לא בגדר זמן. ועל כן, שירה שלהם, השירה של הנשמות, השבח של הנשמות, מתי זה? הוא בכל יום תמיד. אין זמן. כל המהות של הנשמות זה כל הזמן הילול ושבח לשם. וקדושים בכל יום יללוך הסלע. וזהו קדושים בכל יום יללוך. כל יום, זה אומר כל יום, בלי הפסקה, וגם סלע, מה זה סלע? בלי הפסק. כמאמר, כמו שאומרים בתהילים, ילכו מחיל אל חיל. על הנשמות נאמר, הם כל הזמן עולים לעוד דרגה, בעוד דרגה. ויש אין סוף דרגות, אז הם כל הזמן רק בעלייה ובעלייה, בלי גבול. וכל הילוך ועלייה הוא על ידי שיר דווקא. ידוע שהעליות זה שיר. שיר זה כמו בגשמיות אצלנו, שאדם שר, והוא נכנס לתוך הניגון, והוא ממש צמוד לניגון, זה מרומם אותו. הוא כרגע נמצא במה שנקרא באטמוספירה אחרת, הוא נמצא בעולם אחר. הוא כרגע בתוך הניגון. הניגון מרומם. ככה זה אצלנו. זה, למשל, אותו דבר, מלאכים כשהם שרים, זה מרומם אותם. הנשמות שהם שרים, זה מרומם אותם. אז כל העליות שלהם, של הנשמות, ילכו מחיל אל חיל, זה הכל על ידי שיר. על ידי שיר זה דביקות בעליון יותר.
עליות בלי זמן ומקום.
עליות בלי זמן ומקום. אבל זה בלי גבול, אין סוף. וגם, כי הנה וקדושים לשון רבים, וזה שאנחנו רואים שהם אין סוף, נראה עוד דיוק. כתוב קדושים. קדושים זה רבים. מה זה אומר? שיש ריבוי בנשמות, ריבוי בדרגות. שיש בחינת קדושים רבים גבוה, מעל גבוה, עד רום המעלות. וקדושים זה מראה על ריבוי דרגות ואין סוף בחינות ועליות, וזהו יעללו הסלע. זה הפירוש של המלאכים הללו, הם מעללים את הבורא סלע. מה זה סלע? לנצח. כי הנה העילול הוא, למה הם מעללים? מחמת ההשגה והתענוג באלוקותו יתברך. הנשמה, למה היא מעללת? היא משיגה את הגדולה, משיגה את הקדושה. אז כמו שאדם, אתה מספר לו משהו יפה, חדש, אף פעם לא שמע, אז מיד אתה שומע בתגובה שלו, וואו, זה יופי, זה, 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 אתה מתחיל לפאר את זה ולהתפעל מזה. אז כל התפעלות ושיר זה מההשגה שאתה משיג משהו חדש. אז אם הוא אדם מוגבל, עכשיו אני משיג זה, עכשיו אני לוקח חופש, עכשיו עוד שעה אני אלך ללמוד עוד משהו. אבל מכיוון שמדובר בנשמה שהיא בלתי מוגבלת, אז מתי היא משיגה? כל הזמן. כמה היא משיגה? מכיוון שהבורא הוא אין סוף, אז כל הזמן ההשגות שלו יכולות להיות עוד ועוד ועוד, ואין לזה סוף. וזהו הגן עדן, זה הגן עדן של הנשמות. מה עושים הנשמות בגן עדן? מה הם עושים? הם מתענגים. כמה הם מתענגים? בלי גבול. שיש תענוג, שהוא תענוג הנשמות בהשגתה מזיו השכינה. הנשמות משיגים את הזיו של השכינה. ומכיוון שמשיגים את הזיו של השכינה, אז הם מתענגים. ומכיוון שמתענגים, הם שרים. אז כל הזמן הם שרים. הם כל הזמן מתענגים, הם כל הזמן מתרוממים. והעונג של הנשמה למעלה בגן עדן הוא כל כך גדול ונפלא, על דרך שאמרו רזל, כמו שהגמרא אומרת, על אחר, על אישה בנבויה, אז כתוב שהחכמים התפללו עליו שהקדוש ברוך הוא יכניס אותו לגיהנום וידון אותו כדי שאחרי זה הוא יזכה להיכנס לגן עדן. כי אמרו, העונג בגן עדן הוא כל כך גדול, שווה כל האיסורים שהוא יעבור בגיהנום, כי העונג שיהיה אחרי זה בגן עדן הוא עונג אינסופי. עד שעל דרך שאמרו רזל, כמו שגמר אומרת, מוטב דלידייני, מוטב שידונו אותו, ולייטי לאלמה דעתי. ואז אחרי זה הוא יוכל לעלות לגן עדן. שכדאי כל איסורי גיהנום, אף גם בשביל תענו גן עדן לתחתון. אפילו אם זה רק יהיה גן עדן לתחתון, אז כל האיסורים של גיהנום והזיכוך שווה בשביל להגיע לעונג האינסופי הזה שיש בגן עדן לתחתון. ועל דרך זה, כמו שיש עונג בגן עדן התחתון, אז זה רק גן עדן התחתון. יש ריבוי מדרגות, יש אחרי זה גן עדן העליון. אבל זה לא רק שניים. גן עדן תחתון, גן עדן עליון. אלא זה בעילוי אחר עילוי בלי גבול. הגם שבספרים לא נזכר רק בית מדרגו דרך כלל, למרות שבדרך כלל בספרים, כשאנחנו מדברים על גן עדן, מדברים על שתיים, יש גן עדן העליון וגן עדן התחתון, אבל זה לא רק שניים. היינו שלא נתגלו אלינו, אנחנו פשוט לא יודעים על יותר, אנחנו אומרים גן עדן תחתון, גן עדן עליון. אבל האמת היא, כמה בחינות יש בגן עדן? אין סוף. וזהו יעללוך הסלע בלי הפסק. זה מה שאומרים על הנשמות, שמעללים סלע בלי גבול. אז כרגע אנחנו מדברים על מעלת הנשמות כמה שהיא מאוד גבוהה. מה שנלמד בהמשך, זה שלמרות שהנשמות מתענגים כל הזמן ואין סוף ועד וכו' וכו', הם לא נוגעים בקצה קצהו של האלוקות, כמו שהם אמורים להתחבר כשהם ירדו חזרה פה למטה. וזה נבין מכל זה למה הירידה היא כדאי בשביל העלייה שתבוא דווקא בגלל הירידה פה למטה. אבל זה יהיה הקטע הבא שאנחנו נדבר מה המינוס שלהם. רגע, עד כאן דיברנו מה הפלוס שלהם. אחר כך נדבר מה המינוס שלהם ואז נבין את המטרה של הירידה.